Radio Sol Sinoye, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אליי למסע רוחני שבועי שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים, גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות, קבלו כלים מעשיים לחיות החיים מלאים, משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית, שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים לעצמה אישית. כאן איתי באולפן היום, פרופסור עמית רפאל צורן, היי, פרופסור למדעי המחשב, אוניברסיטה העברית, חוקר, ברוך הבא לאולפן. רק שישמעו אותך.
עכשיו את שומעים אותי?
עכשיו שומעים מצוין.
נהדר, ברוכה נמצאת, כיף להיות פה, תודה רבה.
למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. היום, מלכות של הנצח, אנחנו נמצאים באמצע ספירת העומר, וזה יום שמדבר על שבירת תבניות מחשבתיות בדיבור, ואנחנו בדיוק נכוון לשם. אנחנו משדרים בלייב גם בפייסבוק, אנחנו מקבלים שאלות, אתם יכולים לכתוב שאלות, אנחנו נענה במהלך השידור אם יהיה משהו, וזהו, כדאי שאנחנו נצלול, מה שלומך?
אני בטוב, תודה, מה שלומך?
בסדר גמור.
נעים לי להיות פה, ואני מתרגש לקראת השעה הקרובה, אז הכל טוב?
אז ככה, אנחנו, לפני שאנחנו צוללים לרעיון שלנו, אנחנו נתחיל באיזשהו שיר כדי ככה להרים את התדר, ואתה בחרת בשיר שנקרא שר לי בי של אורקה.
נכון.
Summer.
חזרנו לשידור, איזה כיף, איזה שיר, פשוט משרה אווירה כזאת קסומה.
כן, מוזיקה מקודשת.
אז בוא נתחיל, ספר לנו קצת על עצמך, ואיך הגעת בכלל לתחום שאתה עוסק בו.
טוב, אז אני עמית, אני אבא לאינברי ולרוקי הכלב שלי, אנחנו גרים בירושלים, ואני מתעסק בתודעה אנושית, ובהליכה בדרך, בעידן המודרני, שבאופן טבעי, האינטראקציה שלנו עם טכנולוגיה מתקדמת, מחשבים, זה מוטיב מאוד מאוד מרכזי שמשפיע על החיים שלנו. אז בעיסוק שלי, כפרופסור מדעי המחשב, התחום המחקר שלי הוא אינטראקציית אדם מכונה, אבל היות באתי ממקומות טכניים, ועם הזמן השאלות הפכו להיות יותר ויותר מטאפיזיות. מה ההבדל? לשבת מול עץ יום שלם, ללשבת מול הדמיה ממוחשבת של עץ במשחק מחשב. ההבדלים העמוקים בראיית העולם שאינטראקציה עם טכנולוגיה מטמיעה בנו להבדל מאינטראקציות עם טכנולוגיות פשוטות יותר, או אלמנטים מהטבע וכיוצא בזה. אז השאלות האלה שקשורות לאינטראקציה של התודעה עם המציאות, הם השאלות, בזה אני מתעסק.
שזה מעניין, כי אחד המחקרים מראה שבעצם המוח לא מזהה בין דמיון למציאות, ואז יש לנו את המשקפי VR האלה שבאמת מדמים לך איזושהי מציאות, והמוח חווה את זה כאמת. אז מה חסר שם? מה הפרמטר שחסר?
אני לא לגמרי מקבל את זה, את מה שאמרת עכשיו, כי כשאנחנו חוקרים דברים, בתוך מרחב מוגדר, אקדמי, מה אנחנו חוקרים? מה זה המוח? ואני אסביר. כל עוד אנחנו מתעסקים מהחוויה המודעת שלנו, את יכולה לייצר מולי איזושהי אשליה, והעיניים לא יזהו הבדל בין האשליה הזאת לבין המקור. אני יכול להרגיש שאני ראיתי באמת עץ, נכון? אבל כשאני יושב מתחת לעץ, כל תא ותא בגוף שלי מנהל אינטראקציה עם הרבה מאוד שדות של אינפורמציה, ורובם נסתר מעיניי. אני לא מודע אליהם. השכל, הצד המודע של החשיבה שלי, לא רואה את הדברים האלה, אבל התאים סופגים אינפורמציה. אחרי שעה מול מחשב, את יכולה להגיד, התעייפתי. ואחרי שעה מול עץ בטבע, את יכולה להגיד, אני מרגישה שיש לי המון אנרגיה. וכביכול החוויה המודעת הייתה אותה חוויה. כלומר, אנחנו מקבלים אינפורמציה בנסתר כל הזמן, אנחנו מאבדים מידע כל הזמן, ואנחנו לא מודעים לכל הדברים האלה. ולכן, הדמיית מחשב מייצרת בעיקר אינטראקציה עם הצדדים המודעים שלנו. לך ימין, לך שמאלה, תסתכל, יש פה עץ, יש פה מכונית, תיכנס, תקפוץ. אבל היא מנתקת את ההוויה השלמה של חוויית הגוף והחוויה הטבעית והחוויה הפיזיקלית, ומה שנקרא בעולמות של פסיכולוגיה ואינטראקציית אדם עכשיו, embodiment, ההתגלמות הגופנית של החוויה הכוללת.
ומה יש? מה חסר בחוויה הכוללת? זאת אומרת, שאתה נכנס ליער ורואה עץ, אני רואה הרבה תמונות שלך בפייסבוק של עצים, מה אתה חווה שם?
יש שם חוויה כוללת. נלך מנקודת ההתחלה. אנחנו, הגוף הזה, הוא ישות חיה. הוא חיה, לא במובן השלילי, הוא חיה. והחיה הזאת התפתחה במשך כל ההתפתחות ההיסטורית שלה, כל האבולוציה, בתוך מרחב של טבע. אפשר לדבר איזה סוגי טבע, איזה סוגי יער, אבל זה כפחות רלוונטי. החיה הזאת, הגוף הזה, יודע להתנהל בטבע. הוא יודע להרגיש אם מקום מסוים הוא בטוח או לא. הוא יודע להרגיש איפה נמצאים מקורות מים. הוא יודע להרגיש איך משיגים האוכל. הוא יודע להרגיש מה הולך להיות עם המזג אוויר. עכשיו, אם הצד הסקפטי מתחיל לעלות ואומר, איך הוא מרגיש? מספיק שנסתכל על בעלי חיים מסביבנו. כולם מרגישים, נכון? אני רואה את הכלב שלי מרגיש, ציפורים נודדות אין להם GPS, אין להם מחשב. וגם אנחנו, חיה מאוד מאוד מורכבת, יש לנו המון המון יכולות להרגיש, הדברים האלה גם מתועדים. במחקרים אנתרופולוגיים על תרבויות ילידיות, רואים שלאנשים יש ממש יכולות קסומות. עכשיו, האדם המודרני ניוון את עצמו. ניוון את עצמו מהספרייה הזאת. אנחנו לא יודעים להרגיש ולקרוא אינפורמציה כזאת. ואפילו אנחנו, הנה אנחנו יושבים בתוך חדר, ואנחנו כבר מאוד מיומנים לא להיות קשובים לגוף. יכול להיות שכרגע כואב לי ברגל, יכול להיות שהגוף שלי בכלל רוצה לרוץ ברחוב, יכול להיות שאנחנו צריכים ללכת לרגע לשירותים, אנחנו מעולפים לשבת ממושמעים שעה, שעה וחצי באוניברסיטה, בבית ספר, באוטובוס. הכלב שלי פחות מעולף. הוא ברגע שלא נוח לו, הוא קם. הוא מתחיל לזוז. אני יותר מעולף ממנו. אנחנו מנותקים מהמכלול הרחב של האינטראקציות שאנחנו מסוגלים לנהל עם המרחב. וכשאני יוצא ליער, ופה אני חוזר לתחילת השאלה, כשאני יוצא ליער, אני מפעיל את כל המערכת. ואני מנהל אינטראקציה הרבה יותר עמוקה עם המרחב, מאשר רק החשיבה המודעת.
אז אני חוזרת לשאלה שלי, ומה יש שם? מה בדיוק אתה חווה שם? אוקיי, אז חווינו אינטראקציה.
אוקיי, אז אני חוזר לבית הגידול. בהנחה ואני נמצא במרחב שהוא הרמוני. לא יער עכשיו עם נמרים שרודפים אחריי. המערכת כולה נכנסת לרגיעה. והרגיעה הזאת היא כוללת. כלומר, שאנחנו נמצאים בטבע ואנחנו אומרים, וואו, כמה נעים פה. זה לא איזו תכונה מקרית שקורה. זה בדיוק הדבר. חזרנו לבית הגידול. הגוף מרגיש בבית. כשאנחנו נמצאים ברכבות ובאוטובוסים וחוצים מעברי צהנה וצופרים עלינו ופה ושם ורמזורים והפגנה ובתוך הקירות בבית ויש סתימה בקיור, זה לא בית הגידול של הגוף. כל המערכות האלה שמים אותנו כל הזמן בסטרס סמוי, אבל אנחנו כל הזמן נמדדים אל מול הישגיות מסוימת, פוחדים לחצות איזה גבול ושיצעקו עלינו שנקבל איזה מכה קטנה. הסטרס הזה מקודד בנו מילדות, כאנשים מודרניים, מערכות החינוך. כשאנחנו יוצאים ליער, אנחנו משתחררים את כל זה. ולכן, בהרבה מאוד תרבויות מודרניות, ביפן, בגרמניה, יש כבר את המושג של forest או nature, bath, showering, או whatever. הכוונה היא, אתה יוצא ליער, והיער מרפא אותך. ואנחנו גם יודעים שזה נכון היום, היער מוריד לחץ דם, מוריד סטרס, עושה המון המון דברים.
שאלה אם זה היער עצמו, או שזה התחושה שלנו ביער, כי זה יכול להיות גם להפך, בגלל שהאדם המודרני היה כל כך הרבה זמן מנותק מההוויה שלו, היה מנותק מהפנימיות שלו, ורגיל לחיות בסביבה כזאת שהיא נורא מוגנת, אז יש מקום של הישרדות שאתה נכנס, אתה אומר, רגע, אולי חיה תתקוף אותי, אולי לא יהיה לי איפה לישון, איפה לשתות, מה אני אעשה שם? זאת אומרת, אפשר לגרום בדיוק לאפקט ההפוך.
נכון, אבל השאלה הוא מי זה שנלחץ? לרוב זה שנלחץ שזה בין התרבות שקיבל חינוך מגיל צעיר, היער טבע מסוכן. הטבע הוא פרה, הטבע הוא בהמתי, אתה לא. אתה נאור, אתה איש של ספריות וספרי לימוד, ואתה נעלם על הטבע. ועכשיו, בן אדם שספק תוכנות כאלה מילדות ויוצא ליער, יכול שבדיפולט הוא מעדד אצלו סטרס. אוקיי? או איזשהו לח, או איזשהו חשש, איזשהו פחד. ולכן יש עבודה. יש עבודה לנקות. לנקות את כל התוכנות, ולעמוד ולתת לגוף להרגיש. האם מסוכן פה או לא? הגוף יודע. מיליוני שנים של אבולוציות, בעלי חיים שקדמו לנו, התנהלו במרחבים האלה. האם מסוכן פה או לא? ואנחנו גם יודעים שהיערות, בטח אלה שנמצא במזרח תיכון, לא מסוכנים לאדם. אין פה שום דבר שיכול להתקל... מה יש פה? יש פה נחשים, וגם הנחשים לא טורפים בני אדם. אם הם תקפו אותי, חס וחלילה, סימן שאיימתי על המרחב שלהם או שהבעלתי אותם, אז... כשאני מסתובב בטבע, אני משתדל מאוד לא להבעיל שום דבר. וברגע שאני נכנס מוכן, משוחרר מהסטרסים שלי, אז המרחב התחיל לעבוד עליי. אם אני מגיע טעון וסגור, ובתוך כל הפחדים שלי, אז כן, אז זה יהיה יותר קשה להתחבר.
אני חייבת להעביר את זה רגע לשיחה של תודעה. כי בעצם באיזשהו מקום זה עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. ואז יש לנו אמרה בקבלה שאומרת, אין הערוד ממית, שהערוד זה בעצם הנחש הכי מסוכן בעולם. והוכיח את זה, זה רב כלשהו שנכנס, היה איזשהו הערוד שהיה בכניסה ליער, בכניסה לאיזשהו יישוב, ופשוט המית, הקיש כל אחד שנכנס. והרב הזה, הלכו לרב לשאול מה לעשות איתו, והוא אמר, אין הערוד מקיש. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבתודעה, יש איזשהו סרט של החיים שלנו שאנחנו אמורים לחוות, ואז החיות שבטבע מגיבות אלינו, מגיבות לשיעורים שלנו, מגיבות לפחדים שלנו, כמו כלב שינשך רק אם הוא מרגיש את הפחדים.
מעולה, וזה יושב בהלימה מושלמת למשפט שאמר לי פעם שמן, הוא אומר, אין לך שום סכנה ביער, נחש, כמו שאמרנו קודם, פוחד ממך, כי הוא לא יכול לטרוף אותך ואתה יכול להרוג אותו. הוא לא רוצה לבזבז אנרגיה וערס. אבל אם אתה תגרום לו לכזה פחד, יכול להיות שבאינסטינקט הוא יעשה משהו שהוא לא משרת אותו, ובטח לא אותך. אז תשחרר אותו. תכנס בעדינות למרחב, אל תלך באגרסיביות, וכל הזמן תשמיע קולות הרמונים, תשדר, אני אוהב, לא באתי לפגוע, לא באתי לקחת. והוא באמת אמר לי, במשך 10 שנים שאני חי באיפה שהוא חי, לא חשוב, ויש נחשים הרסים שיכולים להרוג, רק 2 אנשים הוקשו, 2 היו שיקורים שנכנסו ליער והתחילו לעשות בלגן, ונענשו על הבלגן שעשו. אבל כשאדם נכנס בהרמוניה ולא במצב של שיקרות, זה לא קרה, אף פעם. עכשיו אני רוצה לספר לך עוד סיפור. אפשר?
בטח.
עבדתי פעם מצעדים לקטים באפריקה. וזה אזור, הזכרת את הנחש הכי הרסי, אז זה אזור שחיה בלק ממבה. בלק ממבה זה הנחש הכי מסוכן בעולם היום, הוא גם הערס שלו מאוד 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 קטלני, והוא גם מאוד אלים ובלתי צפוי, וזה הנחש הכי מהיר גם. כלומר, כל הדברים האלה הפכו אותו לנחש הכי מסוכן בעולם, מדובר על 10, 20, 30 דקות, מוות ודאי. ואני רואה את המדריך שלי מקומי, צעד לקט, הולך יחף. והוא דובר אנגלית, ואני אומר לו, תגיד, אין פה אקרבים, וזה, הוא אומר, יש, בסדר, מכינים תה, הכל בסדר. אמרתי לו, ואין פה בלק ממבה? הוא אומר, יש. אמר לו, ואתה לא לחוץ? הוא אומר, לא. ואני אומר לו, למה? הוא אומר, because it's me, it's your time to go, and that's all. עכשיו, אני זוכר הסתכלתי הרבה על מה שהוא אמר לי. אקרבים, אני לא לחוץ, כי אני מכין תה, ונחש, לא, אני לא לחוץ, כי זה מה שאני הולך. ובכל מצב אני לא לחוץ, כי או שיש לי מה לעשות, אז אני עושה, או שאין לי מה לעשות. מה יש לי להיות לחוץ? איך זה יעזור לאחד מצבים האלה? זה לא יעזור לאף אחד מהם.
זה מצב, סטייט כזה של חדות חושים.
אבל העניין הוא שהם לא, הם לא, הם לא מותקפים. בשורה התחתונה הם חיים במרחב של אחת החיות המסוכנות בטבע, ואין מקרה הקשה מבלק ממבה, הם מאוד נדירים. וזה נחש אלים. ולמעשה הוא אומר, תהיה בהרמוניה עם המרחב, תהיה בהרמוניה. סטרס זה מצב שאם עכשיו רגע צועקים עליי, או משהו קורה עכשיו פתאום, איזה משהו נופל, אז הגוף נדרך, והוא מכין את עצמו לקפיצה. אבל בחברה המודרנית, הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב הדרוך הזה, כמצב, כקונדישן סטטי, כל הזמן אנחנו שם. זה לא משרת שום
נכון,
דבר.
נכון.
זה לא משרת שום דבר. הוא יכול להיוועל, אם פתאום אריה קופץ עליו והשיחים, הוא ייוועל והוא יגיב. אבל שאר הזמן הוא ברפיון. אין שום סיבה להיות בסטרס.
אתה ממש לקחת את זה למקום של מחקר, ודברים שלמדת מהציידים. אתה אומר בעצם לאדם המודרני יש הרבה מה ללמוד מהציידים של פעם. לנו נראה קדמה והייטק ודברים כאלה, ואתה לקחת את זה בהרצאה שלך ששמעתי דווקא למקום אחר, שיש לנו מה ללמוד מהציידים.
נכון. נכון, כי אנחנו יכולים לדבר הרבה על צורות חיים כאלה ואחרות, אבל כשאתה בא לפגוש צעדים בקטים בתוך המרחב שבו הם חיים, אתה נחשף ליכולות אינטראקציה שיש לאדם, לאדם, לא לחתול, לא לנשר, עם הטבע שהם, לאדם מודרני יכולות לראות קסומות או מדע בדיוני. כשאתה רואה צייד יוצא לחפש צייד, ולא יודע לאן הוא הולך, ושאני שואל אותו, איך אתה יודע לאן ללכת? והוא אומר לי, אני בתוך התודעה של החיה. אני מרגיש אותה. הדבר הזה מערער הרבה מאוד אמונות שיש לנו על המציאות. ובשביל להבין את זה לעומק, הוא דורש עבודת תודעה עמוקה ופירוק של קונבנציות. מה זה אומר אני מרגיש את היער? עכשיו אני אקפוץ קדימה. למי שמכיר מיסטיקות רוחניות, בין אם קבליות, בין אם מאודו, שמדברות על אחדות. וואנס, אחדות ההוויה. כלומר, כשאדם יוצא ליער, ובמקום להסתכל על העץ כאובייקט נפרד, הוא מבין שכל דבר שנמצא בתחום התפיסה שלו, נתפס על ידו, ועל כן הוא שלו, ועל כן זה הוא. העץ שאני רואה הוא אני. וברגע שאני מבין שהעץ שאני רואה הוא אני מכיל עליו אמפתיה, אני מרגיש אותו. קל לנו להכיל אמפתיה על דומים אלינו, אבל יותר קשה לנו להכיל אמפתיה על שונים. ופה האמירה היא, אתה מכיל אמפתיה על כל ההוויה. זה לא מה שהכל טוב פה. הנחש אולי יתקוף אותך, אולי לא, אבל מכיל אמפתיה על הכל, כי הכל זה צדדים בתוכך. וברגע שאתה מכיל אמפתיה על הכל, אתה פותח ערוצי אינטראקציה רחבים יותר. אתה לא נמצא רק באינטראקציה קוגניטיבית של החשיבה, אלא פתאום כל תא ותא אוסף קרינה של מידע. מרגיש את כל השדות. לדוגמה, העץ שותה מים. החיה שבי מסתובבת ביער הזה מיליוני שנה. היא גם מחפשת מים. היא כבר פיתחה אינטואיציה שבגלל צורת העץ, אולי זה מלמד אותי על מעיין באזור מסוים, כי השורשים של העץ מחוברים לנתיבים נסתרים של המים. אני, המודרני, לא יודע להגיד את זה, אבל תחושת בטן אומרת, אולי יש שם מעיין. אבל בשביל זה אני צריך להפעיל את תחושת הבטן. כי אם אני נשאר ומסתכל בחשיבה, מה זה אומר לי, הזווית הזאת של העץ, לא הרבה יקרה. אבל אני פשוט יושב שם ואומר, איפה אני מרגיש שיש מים? שם.
באינטואיציה.
ניהלתי אינטראקציה תת-מודעת עם העץ. אספתי מידע, ניהלתי אינטראקציה שמובילה לבניית אינטואיציה בגוף. אני נמצא פה. אבל זה לא משהו שאני יכול לעשות עליו רפלקסיה ולהסביר איך זה קרה. כל ההסבר שנתתי פה הוא היפותטי. אני לא באמת יודע איך האינטואיציות האלה עובדות, אבל הן עובדות. וזה בדיוק הרעיון. ביציאה לטבע אנחנו משחררים הרבה מאוד מהמגבלות שנמצאות פה, ולאט לאט מאמנים בביתים שונים שלנו, ולאט לאט בשפה קבלית מרחיבים את הכלי, וגם עולים בסולם, מכילים עוד ועוד ועוד צורות של הוויה שמתקיימות ביער, ופחות מתקיימות בכביש אחד בפקק.
אז אני מאמינה שזה מתקיים גם בכביש אחד בפקק.
אבל אולי פחות נגיש.
בגלל שאנחנו, ברגע שאנחנו מפתחים את עצמנו, אז אפשר להכיל את מה שאתה מרגיש ביער, אתה יכול להכיל את זה גם, נניח אתה מחפש עכשיו חנייה, אז אתה מרגיש איפה יש חנייה, אם לפנות ימינה או שמאלה, אם הנתיב הזה הוא נתיב שיסע יותר מהר או יותר לאט. זאת אומרת, ברגע שזה נפתח אצלך, האינטואיציה הזאת, היא יכולה להיות מוכלת על כל דבר.
אני מסכים איתך, אני רוצה לספר, להגיד מה ההבדל, כי בזה אני באמת מתעסק. אני מתעסק בשמניזם, אני נמצא בתוך מדעי המחשב. וההבדל הוא שביער, על תודעת האדם, תודעת האדם, אני לא אגיד על קופים ועל חרקים, תודעת אדם אין מניפולציות. אנחנו התודעה החזקה ביותר במרחב, העצים לא עושים עלינו מניפולציה. ולכן החיה שבנו יכולה לעבוד עם אינטואיציה, והאינטואיציה עובדת טוב. העולם המודרני מותקף במניפולציות שמוחות חכמים, אנושיים, מפעילים עלינו. לדוגמה, דוגמה נורא נורא פשוטה, סוכר. סוכר מאוד נדיר ביער. שזה שאני כל כך אוהב סוכר, ברור, זה נותן לי אנרגיה זמינה מיידית, והיא נדירה. מתי אני פוגש דבש או איזה פרי טרי, זה לא דבר שקל למצוא, וכשקש, כל הטבע קופץ עליו. אז הגיוני שכל המערכות שלי מכוונות לאני רוצה נורא נורא סוכר, וכשחיינו ביערות, לא פיתחנו סוכרת, ולא היה לנו בעיות יותר מדי גדולות מהסוכר הזה, ולא היינו אוכלים יותר מדי ממנו. אבל היום חברות מזון יודעות שסוכר ממכר, נדחוף הרבה סוכר. ואני גדלתי על זה שאני אוהב סוכר. אני מכור לשוקולד ולקוקה קולה, אני מאוד אוהב אותם, אבל הם כבר לא טובים לי. למה אני כל כך נמשך אליהם? משהו בסיגנלים של הגוף התחיל לזייף, הוא מושך אותי למקום שלא טוב לי, שזה ביער לא קורה. וזה בגלל מניפולציות אנושיות. אותו דבר קשור לניווט בכביש. כשיש לי פרסומות, ושיש לי טעו שמנסה לעקוף, ושיש לי טעו שצועק, אני פתאום מתחיל לעמוד מול המון אגואים. ניווט הרמוני, עם לב פתוח, במרחב הזה, דורש ממני להיות שמן חזק יותר. כי יש פה הרבה כוחות מורכבים מאוד במרחב.
אז איך אתה...
זה יכול לעבוד, אבל זה כבר דרגה יותר גבוהה, זה יותר מסובך, זה יותר מאתגר.
שזה טוב, זה בסופו של דבר מאמן אותנו.
נכון.
להתאמן, אבל זה באמת, כמו שאתה מתאר, זה ממש התקפה. זה מלחמה על התשומת לב שלנו. וכל שנייה התשומת לב שלנו, היום הקשב של הדור הצעיר, זה לא יותר, הם אפילו סרטון בטיק טוק של 15 שניות לא מסוגלים לראות. זה כל הזמן ככה, כל הזמן.
נכון.
וזה משגע, זה משגע את המוח. המוח לא אמור לעבוד ככה.
זה לא רק שזה משגע, זה הופך אותנו לתלויי תוכנה. אנחנו כל הזמן פה. אנחנו לא פה. כשאתה קשוב לגוף, אז אתה יודע, נעים לי פה, אז נעים לי פה. הגוף לא ישגע את הסיגנלים. הוא לא כל שנייה אגיד, נעים לי, לא נעים לי, כן נעים לי, לא נעים. נעים אז נעים. כשאני פה, אני ניתן לשליטה של אינפורמציה שיוצאת ונכנסת במהירות מאוד מאוד גדולה. אנחנו חיים בעידן שאנחנו כל הזמן פה. פרסומת כזאת, פרסומת כזאת, גירוי כזה, גירוי פה, גירוי שם.
וגם התמכרנו לגירויים האלה.
התמכרנו, אבל הדבר הזה עובד משני הצדדים. למעשה נתנו את הקשב שלנו לכל מיני בעלי אינטרסים כאלה ואחרים שסוחרים בזה, בשביל רווח. כל זה לא קיים ביער. ולכן, אחד הדברים שאני עושה ומתעסק בהם הרבה, זה לצאת וללמוד איך זה עובד ביער, ואז לשאול איך אני יכול, האם ואיך אני יכול להביא את זה למודרנה. בידיעה שזה כבר אתגר מסובך יותר.
ואיך עושים את זה?
אז קודם כל, מה שאמרתי, לומדים. לומדים. זה השלב הראשון. והשלב השני, הוא לחזור לעצמנו ולהבין שאנחנו בעלי הבית של העסק הזה. ואנחנו בעלי הבית של התודעה שלנו. וכל קשב שאני נותן למישהו מבחוץ, זה קשב שאני נותן למישהו מבחוץ, וגורם סמוי אצלי בחר לשחרר אנרגיה. וברגע שאני מתחיל להיות באינטימיות, עם כל המערכת ניהול הפנימית שלי, אני מתחיל להיות יותר ויותר סלקטיבי עם מה אני נותן לאחרים לסחור בהם. עכשיו, הדרך לתרגל את זה, כמו שאמרתי, קודם כל לפגוש, בעיניי, זה הדרך שלי, קודם כל לפגוש את זה במצב נקי. לפגוש את זה במצב נקי, אנחנו נפגוש את זה במדיטציה, אנחנו נפגוש את זה בכל מיני פרקטיקות רוחניות, אני מתרגל את זה ביערות. אוקיי? זה לעמוד מול עצמנו, לעמוד מול האינסוף, להיות ערים לכל המערכות שפועלות, ורגע, לחוות איך זה מרגיש שאתה במרחב הרמוני. ואיך זה מרגיש שאתה מאיר מערכות שונות בתוכך, שספירות שונות הופכות להיות מודעות בתוכך, שהתודעה שלך מתרחבת, שהכלי מתרוקן ומכיל יותר ויותר אור. ברגע שיש לך את הרפרנס הזה, אתה הולך ברחוב ואתה קשוב. פתאום צפירה, התכווצתי, אופ, נפלתי. נפלתי למצב הישרדותי. אני ממש ער לזה. עכשיו, אם אנחנו מכילים לתוך המנגנון הזה, גם את הביקורתיות המודרנית, אוי, לא טוב שנפלתי, אוי, אני תלמיד לא טוב של הרוח, זה קטסטרופה, אנחנו לא מתקדמים מפה לשום מקום. כלומר, כל הזמן אמפתיה על עצמנו, וכל הזמן סלחנות. ולזכור שברגע שבחרתי ללכת בדרך, כבר שידרתי לתת המודע שלי, אנחנו בתהליך. והתהליך קורה. גם אם אני במרכאות שוגה, או נופל, או לא מצליח. ומתעצבן פה ומתעצבן שם, אני כבר בדרך. אני כבר שם לב שאני מתעצבן, ולפני שנה לא שמתי לב שאני מתעצבן. פעלתי מתוך היצר, ועכשיו אני ברפלקסיה עליו. אז התהליך קורה.
ואיך מתרגמים את זה למערכות מחשב?
אז במערכות מחשב, בוא נדבר על הכותרת של המפגש שלנו, היה שם AI במפגש, נכון? כן. מה זה כל העולם ה-AI? עולם ה-AI הוא לא לומד איך העצים נראים. הוא לומד בבני אדם אמרו וכתבו על עצים. כלומר, הוא שיקוף של התודעה המודעת שלנו, הוא לא שיקוף של ההוויה.
אני רוצה שנייה לשים פה בסוגריים מרובעות גדולות. AI זה סך הכל, אנשים נורא מפחדים מזה בגלל שזה נקרא בינה מלאכותית. זה לא בינה מלאכותית. היום השם הנכון של זה מדעי הנתונים. התואר החדש באוניברסיטת תל אביב קוראת לזה מדעי הנתונים. וזה בעצם חיפוש מאוד חכם בתוך נתונים שאנשים הקלידו.
כן, אפשר להתווכח על שמות ועל איך אנחנו מגדירים, אבל זה פחות מהותי מבחינתי כרגע.
אז זה מפחיד אנשים. אני חושבת שזה חלק מהעניין של שליטה. אם אנחנו מבינים איך מחשב בנוי, אנחנו מבינים שכל הדבר הזה מועתק מהמוח האנושי, אז אולי לקחו את זה קצת רחוק מדי.
כל הדבר הזה מועתק מהמוח האנושי, אבל הוא מועתק גם מספריות. מספריות, אם פעם נכנסתי לספרייה, ועכשיו אני צריך לחפש ספר, וחפש בספר את המדע שאני צריך, היום לצורך העניין אני יכול לדבר עם הספרייה. והיא עונה לי, ויש לה גישה לכל הדברים. אחלה. אבל רגע נעצור, ונחשב מה זה הספרייה הזאת. הספרייה הזאת היא תוצר של יצירתיות אנושית, תחת אספקלריה מסוימת, תחת צמצום מסוים. כלומר, נניח כרגע בינה מלאכותית, או איך שנקרא לזה, למדה בעיקר תרבות מערבית ב-200 שנה האחרונות. זה עיקר הדאטה שעליה יושבת. זה לא תרבויות מיסטיות מלפני 5,000 שנה, זה פחות תרבות סינית, בהנחה וזה מנועים שאומנו בארצות הברית, או תרבויות אינדיאניות או אפריקאיות. כלומר, אנחנו עומדים מול הספרייה הקולקטיבית של האינטלקט, לצורך העניין, האמריקאי ב-200 שנה האחרונות, ומדברים איתו. אבל זה מה שהוא. ולאדם יש אין ספור דרכים להתבטא ולהיות. זה כמו שפעם, אני זוכר שנתקלתי באיזשהו שיקוף של חרדה מסוימת, מאמן מסוים, שאומר, וואו, כל הכלים האלה עכשיו יכולים לצייר יותר טוב מאדם אנושי. ואני זוכר שמשהו שם הטריד אותי, איך שהבן אדם נלחץ, ואני זוכר שמה שעלה, זה ממתי לצייר זה תחרות דיוק. אם זה תחרות דיוק, או תחרות וירטואוזי או טכנית, ההוויה, האלוהים, ניצח אותנו ממזמן. זה, קח מיקרוסקופ, תסתכל על גרגר חול, נוקאוט. אין לך יכולת להתחרה במורכבות שקורית בטבע. אז מה, למה אני מצייר? שצעדים לקטים ציירו עם גיר, זה משהו נורא פשוט, על קיר המערה, הם ניסו להיות יותר מתוחכמים מהאנטילופה שהם ראו בחוץ? לא, אנטילופה יותר מורכבת. אז מה הם ניסו לעשות? הם ניסו לבטא משהו, לא יודע אפילו מה, לבטא משהו אנושי החוצה. שום דבר לא השתנה בנושא הזה, אני עדיין רוצה לבטא משהו אנושי, ויש לי כלים אחרים. ובאיזשהו מקום, בינה מלאכותית מחזירה אותנו למקור. אני לא בא לעשות שוויץ טכני כשאני מצייר, או שאני שר, או שאני עושה מוזיקה, אני בא לגעת לרגש. כשאני מבשל, אני לא עושה וירטואוזיות טכנית, אני בא לתת אוכל מנחם עם המון אהבה לבת שלי. זה דרך להעביר אהבה, בין אם זה ציור, בין אם זה מוזיקה, בין אם זה ריקוד, בין אם זה בישול, זה להיות. זה לנהל מערכת אינטראקציות רגשית עם המציאות. והאדם המודרני קצת הפך את החיים לאיזו הישגיות טכנית, ובינה מלאכותית, אני רואה את זה לטובה, נצחת אותנו שם. יופי, נחזור להיות בני אדם.
אז אנחנו נמשיך את השיח הזה אחרי שנשמע שיר, נצא יאללה. ככה קצת לשיר. נשמע את ילד של אבא, יאללה. של מוקי.
ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל, אין שום דבר כואב. שנים זולגות כמו מים, ישר לשום מקום. לרוץ רחוק, להיות קרוב. יום הופך ללילה, ולילה שוב ליום. להחזיק חזק ולעולם לא לעזור, כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך השם. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן. וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד לפעול. שלי הכל מחכה רק לך ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך עד סוף העולם אני לא עוזב אותך ילד שלי לך רק בדרך שלך ילד של אבא רואה בך אותי את הילד שהייתי בעצמי וכל מה שקורה לך מרגיש כאילו לי ללמוד שוב מחדש מה אני ומי קדימה והלאה הכל נמצא בך וכל יום חדש הוא הבטחה בעולם הזה יש צער כמו שיש שמחה תן לאהבה שלך להוביל אותך כי זמן לא עוצר הוא נשרף מסך השן היה לאילן תפוס ירח שוט על ענן כי זה הזמן שלך לזרור ולדעת ולגעת בהכל לטרוף את העולם על פחד ליפול ילד שלי מחכה רק לך ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך עד סוף העולם אני לא עוזב אותך ילד שלי לך רק בדרך שלך שלך לזרוע ולדעת ולגעת בהכל לטרוף את העולם על פחד ליפול ילד שלי הכל מחכה רק לך ואבא גם דמים מחבק ולשמור אותך עד סוף העולם אני לא עוזר אותך ילד שלי לך רק בדרך שלך
אז אנחנו התחלנו לדבר על AI, ואני חושבת שזה נושא נורא נורא רחב ומעניין. ואחד הדברים שמעניין לדבר עליהם זה שבעצם, ככה אני חווה את זה לפחות, שזה נורא נחמד, שיש לך איזה חבר דיגיטלי, שאתה יכול לשאול אותו כל מיני שאלות, אבל באיזשהו מקום זה מנתק אותך נורא מהאינטואיציות שלך, מהצורך להתנסות עם המציאות הזאת. כי הנה, יש לך מישהו שיודע ומישהו שעונה, ואז זה נורא מרחיק אותך. זה מרחיק אותך מתהליכי חשיבה עמוקים. זה כאילו מנטרל אותך באיזשהו מקום ממי שאתה מבפנים, כי זה מייתר את התהליכי חשיבה האלה. ואז לאן אנחנו הולכים עם זה?
אז אני לא יודע, זה ללא ספק מייתר הרבה מאוד דברים שאנחנו רגילים לעשות כמודרנים, אבל הדברים שאנחנו רגילים לעשות כמודרנים הם יחסית חדשים, לפני 200 שנה לאו דווקא עשינו אותם. זה משנה, אין ספק שזה משנה. ויש לנו קריאה לנסות ללמוד. אם פעם, נחזור לאנלוגיה של ציור, אם פעם אני כצייר, חלק גדול מהמלאכה היה להכין את הפיגמנטים, לשחוק איזה אבן ולאסוף איזה שורש של משהו ולייבש אותו ולהכין את הפיגמנטים. אבל אני לא צריך. אז היצירתיות שלי זזה. העדשה היצירתית מסתכלת על משהו אחר בציור, כבר פחות בלמתוח את הקנבס, אלא במשהו אחר, וכל הזמן זה זז, וגם עכשיו זה זז, ונשאלת השאלה, אוקיי, אם עכשיו יכול לעשות את זה וזה וזה וזה, מה אתה עושה כבן אדם? ואני חושב, מאמין ומתעסק בזה גם, שזה פותח לנו המון המון אפשרויות חדשות, ודווקא אפשרויות ששוב, אם אנחנו פחות מתמקדים בהווייתנו, כי להתחרות במחשב, להיות מכונת חישוב, להיות מכונת ציור, להיות איזה רובוט של מידע, להיות... רגע, אפשר לחזור ולהרגיש. ניקח את הדוגמה של רפואה, הרי רפואה מודרנית, מי שלומד רפואה, צריך לשנן כמות הדירה של מידע, נכון? וצריך ללמוד המון מידע. פתאום אנחנו אומרים, למה צריך לדעת את כל המידע? אולי בן אדם צריך להרגיש מה שמחשב לא יכול לעשות. ויש בזה המון שחרור.
וואו, זה קח את הרפואה למקום אחר לגמרי.
אבל אני אומר, יש לנו נטייה גם לראות כל חדשנות טכנולוגית כאיום. תלכי אחורה, זה כל הזמן קורה. זה כל הזמן קורה. לפעמים זה איום, אבל זה לא איום אינרנטי, וזה גם יכול להיות הזדמנות וקריאה לאדם להסתכל שוב פעם פנימה ולחקור את התודעה שלו ולשאול, מה זה אדם? אם בנינו מכונה שעושה הכל כמוני ואפילו יותר טוב, האם אני יכול לעשות דברים אחרים? האם זה אומר שאני מכונה, אני רובוט, או שיש לי הרבה יותר פוטנציאלים? וכשאנחנו יוצאים, ואני חוזר לדוגמה מקודם, על הצייד לקט שהולך ביער, את זה מכונה לא יודעת לעשות. לאדם יש פוטנציאל מאוד רחב של אינטראקציה עם המציאות, שהוא די ניוון אותה.
שזה ממש חבל.
נכון.
אני חושבת שככל שאנחנו הולכים קדימה עם הטכנולוגיה, לדוגמה, אם אתה מסתכל על מה שאילון מאסק עכשיו עושה, הוא רוצה לפתח איזשהם צ'יפים שיכנסו לתוך המוח שלנו. תחשוב על הסכנה בזה. ייכנסו לנו צ'יפים במוח והם ייתנו לנו את היכולות של גוגל. וזה פשוט ינתק אותנו מהספרי הקשית, מהידע היקומי שקיים ואנחנו יכולים להתחבר אליו, מכל היכולות. ואני אומרת שכל דבר שמכונה יכולה לעשות, סך כל שיקוף שלנו, גם אנחנו יכולים לעשות את זה. ואז זה מנתק אותנו מהיכולות הטבעיות שלנו.
תשמעי, לא כל דבר שמכונה עושה, אני לא יכול לעוף בשמיים, פיזית. אני יכול באמצעים אחרים, אבל פיזית אני לא יכול להתחרות בהליקופטר ובמטוס. ואני לא יכול להתחרות בהרבה מאוד דברים שמכונות יכולות לעשות. ואני לא נכנס איתן לתחרות. אני כן יכול לדמיין את זה, לבנות את זה, להגות את זה, לתכנן את זה. זה כן האדם יכול לעשות, ובעזרת זה הוא עושה קסמים, הוא עושה שינויים בהוויה. נכון, שינויים במציאות, קסמים, כל דבר, אנחנו עופים בשמיים. נגיד זה מישהו לפני 2000 שנה, קסם, שוגע. עם זאת, לחזור למרכז, האדם עושה קסמים. זאת הגדרה הרבה יותר רחבה מהאדם, הוא פותר בעיה כזאת או כזאת, או מחשבה כזאת או כזאת, או... לא. לאדם יש יכולת אחרת. אדם יכול להרגיש את כל היער, יכול לזהות את הקדושה, את המורכבות, את העושר שיש ביער, שכל ג'וק וכל נמר אולי בכלל לא רואים, הם בתוך היצר, ולנו יש יכולת להיות מחוברים מהיצר ליער, אבל גם להיות ברפלקסיה לחיבור הזה ולזהות הכל. ואז להגיד, מה אפשר לעשות עם זה? עכשיו, מה האדם עשה באלפי שנים האחרונות? הוא בעיקר חטב את העצים.
הוא שיאבד את היער לצרכים שלו.
הוא שיאבד את היער. ויש פה קריאה לחזור, לא לזנוח את הקדמה הטכנולוגית והמדעית. אני לא נגדה, אבל לחזור למקור ולשאול איך כל הדבר הזה יכול להתחיל לנוע ביחד. איך אנחנו יכולים להשתמש בכל האינטלקט שפיתחנו בשביל הרמוניה וחיבור. לא בשביל שאילון מאסק ייצר לי את החיבור הזה, לא לכזה חיבור אני מדבר. אני מדבר חיבור שנמצא בתוכי כבר להתחבר ובאותו הזמן להתפתח. לא להשתנות ובאותו הזמן להשתנות לקדמה. איך אנחנו יכולים להחזיק את שתי הקצוות האלה? כי אנחנו יודעים, ואת בטח חשופה לזה הרבה, ובטח אנשים מהמאזינים חשופים לזה הרבה, יש הרבה מאוד קהילות של חוקרי תודעה ורוחניקים למיניהם, שדוגלים בניתוק. ניתוק. עזוב אותי, אנחנו עושים מעגל רוחני, אוי ואבוי, אתה מביא לפה טלפון. אוי ואבוי. הניתוק הזה גם לא עוזר לנו, כי בסוף למחרת הבן אדם חוזר לעבודה בתל אביב עם הטלפון, ומה אנחנו מייצרים? עבודה זרה, אנחנו רוצים ניתוק בתוך עצמנו, זרות לשני צדדים בתוכנו שהם לא רוצים להיות חברים.
ואז אנחנו צריכים למצוא את הגשר.
זה בדיוק מה שצריך לעשות. זה בדיוק מה שהעידן הזה אומר. כי אם אנחנו נזרוק את א' לפח, או נזרוק את ב' לפח, אנחנו ממשיכים במלחמות האלה שלא פוסקות. זה הגיע הזמן לשלום.
אחד הדברים שאהבתי שאמרת בסוף ההרצאה, זה שגם אם יש AI, אנחנו בסך הכל תודעה שמתנסה ב-AI.
נכון.
ואני חושבת שהמקום שלה להתנסות, או להתנסות בעצם בשני קצוות, של דברים שונים, ולהחליט מה מתאים לך. איפה אתה נמצא מבחינת הספקטרום הזה? וכאשר יש לנו שחור ולבן, אז אנחנו מכירים גם את הצד של השחור, וגם את הצד של הלבן, ואז אתה רואה פשוט מה מתאים לך. זה לא אומר שהשחור פחות טוב, והלבן פחות טוב. אז אותו דבר...
אולי המציאות היא בכלל גווני אפור, ולזוז ביניהם, ולשחק איתם, ולרקוד את המשחק הזה, ולהביא הרמוניה לכל הקצוות, ולזכור שיש פה הדבר הזה, לא רק היער הוא מאבד את תודעה, ואז אמרנו גם העיר יכולה למאבד את תודעה, כל ההוויה הזאת זה מאבד את תודעה, ואולי אחד הדברים שאנחנו עושים, זה מנסה להתנסות בסוג הוויה שלא היה קיים עד כה. גם וגם. וזה כל הזמן המשחק. נכון? אם אנחנו מדמיינים את האדם שחי פה לפני 2000 שנה, ופתאום, הוא חי באיזה כפר, באדולם, שום דבר, שלושה כבשים ואיזה באר, ופתאום לגיונות רומים. דום, 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 שירת. עכשיו, איזה שוק תודעתי. לא ראו דבר כזה מעולם. רק אמר, אני באמת חושב שכל נקודה בהיסטוריה אנחנו עוברים מהפכות שיכולות להיות קטסטרופליות. הן משנות סדרי עולם, משנות פרדיגמה, הן הופכות הכל. וזה כל הזמן קורה שהנגר או איש הקרמיקה, איפשהו שם בפולין, פתאום נפלו עליו מפעלים בסוף המאה ה-19. והוא כבר לא צריך, מכונות, טק, טק. זה גם, זה שוק שאין דבר כזה. זה כל הזמן קורה.
זה לא רק קורה,
כן, כל הזמן יש שינוי, וכל הזמן האדם נדרש לשאול, מה זה לחיות? מה זה להיות אדם? מה אני עושה פה במרחב?
כאילו, לחזור לבייסיקס. זה מה שאתה אומר, שצריך בסופו של דבר לחזור לבייסיקס.
אבל שזה תמיד השאלה העיקרית. מה זה חיים? כל אדם שואל את השאלה הזאת, בכל תקופה בהיסטוריה. מה זה? מה אני עושה פה? איך עושים את זה נכון?
ומה התשובה לזה? מבחינתך?
כל אחד בדרך שלו. אני משתף את הדרך שלי, והדרך שלי זה לחזור לטבע שלי. זה להתחמם מחדש ליצר שלי, ואני עושה זה דווקא מהיותי פרופסור מדע מחשב בירושלים, בתוך המרכז של הקדמה הישראלית והבלגן הישראלי. ואני רוצה לדבר עם ציפורים. ואני מדבר עם ציפורים, ואני מדבר עם זאבים, ופוגש דובים בכל מיני מסעות. ומדבר עם עצים. ומשקף לעצמי, ואחר כך מקרין את זה החוצה. איך זה מרגיש? איך זה מרגיש? ומה שלי יש, להבדיל מהצדדים לקטים, אז יש לי יכולת הרבה יותר מנוונת ביחס אליהם, למרות שהיא מתפתחת, אבל היא לא קרובה ליכולות שלהם, אבל יש לי רפלקסיה מדעית מודרנית על הדבר הזה גם. ואני יכול להתנסח על זה בשפה אקדמית, רציונלית, למרות שחוויתי קסם, אבל אני יודע להסביר אותו. אני יודע להסביר איך זה לדבר עם עצים, ועוד הצדדים לקטים והשמנים המסורתיים לא מסבירים את זה. אני יכול להסביר לספקן מדעי, מה זה אומר לדבר עם עצים באופן שלא ישבור את ראיית העולם המדעית שלו. לא, אפשר לעשות קסמים ביער, זה לא חייב להתאפס כמשהו מופרך, ממבו ג'מבו מעולם אחר, זה פשוט צורות אינטראקציה אחרות שיש בפוטנציאל האנושי.
שזה מדהים בעיניי, להכניס את כל השיח הרוחני הזה לתוך האקדמיה, שלרוב זה אנשים שהם מאוד, מאוד מקובעים, מאוד הולכים בדרך אחת, כי הדרך המדעית היא דרך שמאוד מטווה לנו איך לחקור גם, שזה גם משהו שאני לא בטוחה שהוא כבר נכון, והוא כבר תופס. כי אנחנו די ניוונו את עצמנו, כי אם אנחנו חוקרים רק על אוכלוסיות גדולות, ואם אנחנו חוקרים רק בצורה של בוא נשים איזשהו סימן שאלה ונוכיח אחר כך את מה שממילא שאלת המחקר שלנו הייתה, אז אנחנו פה מנבנים חשיבה שהיא אחרת, אנחנו מנבנים את כל התפיסה שהיא מעבר.
אז בשיח המדעי האקדמי יש דיבור על פרדיגמות. פרדיגמה זה איזשהו הלך רוח מחקרי ששולט בכיפה זמן מה, עד שיותר מדי עדויות ויותר מדי דברים מתחילים להרער, וזה נשבע. עכשיו בפיזיקה, את הפרדיגמה של הפיזיקה הניוטונית, אז הגיעו מכניקת הקוונטים וכל מיני תצפיות ואיינשטיין עם תורת היחס, והכל התחיל לא לראות טוב. בהתחלה נתקל בהרמון שמרנות של אוי, אתם מדברים שטויות, ובסוף כשהיו כבר כמות כזאת של עדויות, בום, קרסה הפרדיגמה הקודמת והגיעה פרדיגמה של פיזיקה מודרנית. וזה קורה בכל התחומים. ואני חושב שעכשיו אנחנו נמצאים לפני שינוי פרדיגמה. ויותר ויותר אינפורמציה מגיעה שהשיטה שלנו והדרך בה אנחנו כמדענים עובדים, היא, זה לא משנה נכונה או לא נכונה, היא כבר לא משרתת את המקור שקרה ללכת בדרך הזאת. היא כבר משרתת אינטרסים זרים, כבר לא מכוונת למהות המקורית. בתוך זה יש המון התנגדות. אנחנו רואים הרחבים אקדמיה, אני חווה את זה על עצמי, מגיבים לזה ביתר שמרנות. נצמדים לגבולות הגזרה של התחום שלהם, אבל זה סימנים בסך הכל שאומרים שהאדמה זזה, וכשהאדמה זזה זה אומר שמשהו יציב אחר יגיע אחריה, אני לא יודע אם זה יהיה עוד שנה, עוד 20 שנה, עוד 100 שנה, 1000 שנה, אין לי מושג, אבל השיטה מתחילה לרעוד, היא כבר לא מספקת. ולכן אנחנו בשינוי פרדיגמה, וחווים כרגע את ההתנגדות לשינוי פרדיגמה מכל המרחב. רואים את זה לדרך אגב לא רק באקדמיה, בהרבה מאוד מערכות מודרניות, ישראל, אנחנו רואים את המערכות רועדות, וזה נראה שהן הופכות להיות יותר קיצוניות, אבל זה כי הן נאחזות בספינה.
זה מה שיש. אני חושבת שמתחת לכל הדברים יש איזושהי הבנה שיש גם את המטאפיזי. את המשהו שאולי אף פעם לא נצליח להוכיח. אני לא יודעת אם יש משהו שיכול להוכיח שיש את המטאפיזי, את המעבר, אלא דרך חוויות של הבן אדם עצמו. בגלל זה הרבה רופאים מתנגדים לזה שיש חיים אחרי המוות. שיש, בעצם העולם הזה לא נגמר ברגע שהגוף הפיזי שלנו מת. אבל יש 100 מיליון עדויות לזה שאנשים מתו וחזרו לספר על זה. עברו מוות קליני וחזרו לספר על זה, כולל רופאים. אז יש שם את המתח הזה בין הפיזי למטאפיזי, והמקום של המטאפיזי זה המקום כאילו, וכנראה שצריך לחקור את הגבולות איפשהו.
תשמעי, אפשר להציג את זה בצורה מאוד פשוטה, ושגם לא מעוררת התנגדות, שלא, הוא מדבר איתי על חתול. אני, שאני הייתי ילד, גרנו בקומה 5 בבניין, ואני זוכר חתול שהיה שח לקומה 4, שלמד שאפשר לעלות במעלית. הוא למד שיש אנשים מסוימים שמגיעים, והם יוצאים בקומות גבוהות, והוא יוצא, והוא יודע איפה, והוא יורד, וזהו, אחלה. אני מניח שהחתול לא יודע איך המעלית פועלת. אני מניח שמבחינתו יש פה איזה קופסה, ואם הבן אדם הזה, עם הפרצוף הזה, נכנס לקופסה, הוא יגיע לאן שהוא צריך. אז אחלה. זה עבד לו. ואם הוא היה יכול לדבר, או יכול שהוא עשה את זה, ולשתף לחתולים אחרים, כנראה שההסבר הוא, תקשיב, אתה מחכה ליד הקופסה, אם מגיע הבלונדי הזה, אתה יכול להיכנס איתו, אם מגיע מישהו אחר, זה לא יעזור. סבבה, עבד לו. אפשר להגיד שזה סיבתי, זה רציונלי, זה לוגי, עובד לו. הדבר הזה הוא אנלוגיה לאיך שאנחנו רואים את היקום. אנחנו יכולים להשתמש בו, אנחנו יכולים אפילו לבנות בו כל מיני מנגנונים והם עובדים, אנחנו יכולים לבנות בו טכנולוגיה, אבל להניח שאנחנו מבינים איך המעלית כולה פועלת, אנחנו חלק ממנה. והמוח שלנו, גם אם נעשה לזה רדוקציה פיזיקלית, מכניסטית, ונסתכל עליו כמכונה, הוא מכונה קטנטנה כחלק ממכונה אדירה. אז הוא לא יכול להכיל את כל המכונה האדירה, הוא רק חלק קטן ממנה. אז דרישה אחת זה פשוט להיכנע, ולהגיד, אני לא יכול, במופלם חל תחקור, יש גבולות שהם גדולים ממני, ולקבל את זה שהם גדולים ממני, ועדיין להמשיך לחקור. אבל להבין שמה שאני חוקר זה את הגבולות גזרה של התודעה שלי, ואני יוצר בתוכה דברים, ואני בונה בדברים, ואני יכול להעביר אותה למישהו אחר, וזה אכן עובד. אבל זה אל מול היכולות שלנו, ולא אל מול האינסוף. אני לא יודע. ולעמוד בחוסר ידיעה, זה הדרך לעבוד עם היער. לא לכפות עליו ידיעה, אלא להרגיש לאן אפשר ללכת.
אז נעזוב קצת המדע. כשאנחנו עומדים מול האינסוף, האינסוף גם יכול לתקשר איתנו. הוא יכול בעצם גם להוריד לנו כמויות אדירות של ידע על איך בכלל כל הדבר הזה עובד. כל היער, כל המערכות ביער. בעצם כשאתה מסתכל, לא יודעת, לי יצא לחוות עץ, ועץ זה לא מה שזה נראה עץ. כאילו, כשאתה נכנס ליער, ואתה מתחבר לעץ, ופתאום אתה קולט שזה בכלל מערכת אדירה, ואף עץ לא מחובר רק לעצמו, ובעצם יש פה איזה מערכת תת-קרקעית אדירה שמחוברת ומעבירה אנרגיה ומידע, אז פתאום אתה חווה את זה בצורה אחרת.
אם אנחנו רגע חוזרים למה שאמרנו בהתחלה, תחילת השיחה שלנו, אנחנו חוזרים גם ליער, ואנחנו מסתכלים על עץ. מה זה עץ? מה זה עץ? זה צמח גדול, אוקיי. אבל הצמח הגדול הזה אחראי על כל תנאי החיים שאנחנו בתוכם. הוא מספק לנו את החיים. הוא זה שמחובר לשמש. אנחנו מחוברים לחיבור של העץ לשמש. הוא מחובר לשמש. הוא ממיר אנרגיה לחומר. הוא מחובר לאוויר. הוא מחובר למים. הוא מחובר לכל האלמנטים. והוא כל הזמן שואף לשמש מצד אחד ושואף לקרקעית ולעוד מים מצד שני. ומה התוצר של הפעולה הזאת? תנאי חיים. חמצן, סוכרים, אוכל. תוך כדי זה שהוא גם מאזן לנו את הטמפרטורה ואת האקלים וסופק ברקים ומזמין חיות שאנחנו... הוא מייצר את כל תנאי החיים. בלי עצים אנחנו במדבר. מדבר זה נפלא. וכולנו, אני מאוד אוהב להיות במדבר, ומדבר זה לא מרחב שמספק חיים מתוך עצמו. קשה מאוד לחיות שם ואפשר מעט בעלי חיים ומעט בני אדם יכולים לחיות במדבר כי אין משאבים. עצים הופכים את המדבר למקום שבו בני אדם יכולים לחיות. עכשיו, החיה שבי מזהה את זה. היא יודעת שזה בעל הבית של החיים הפיזיים על כדור הארץ. זה בעל הבית, זה מי ש... זה במושגים שמענים, האלוהות. השמש נותנת אינספור, אור. העץ הוא התחנת הממסר הראשונה, זה המרכזייה של הצ'י, זה המקום בו כל האנרגיה מתרכזת ומופצת לצדים, זהו עץ החיים. זה הישות הפיזית שמייצרת את החיים על כדור הארץ. וכשאנחנו מזהים את הדבר הזה בכללותו, לא רק כאובייקט ביולוגי, אלא רגע, אתה אחראי על החיים שלי. השמש, המים, לא הממשלות ולא אוניברסיטה ולא כל הדברים. הם אחראים אולי, אולי במקרה הטוב להגן עליי. וגם לא. אבל נשים את זה בצד. אבל מי שבאמת אחראי על החיים, במובן הביולוגי, זה הטבע. הוא זה שמספק את התנאים לחיים. והחיה שלנו יודעת את זה. ולעמוד במדיטציה מול עץ ולשכוח את המודרנה ולשכוח את הבינה המלאכותית ולשכוח את המחשבות ולעמוד שם ערום מול הדבר הזה, אתה עומד מול בעל הבית ולכן זה הופך להיות התגלות. זה ערוץ אל אינסוף, זה ערוץ להתחבר לשמש.
ובגלל זה, אולי בקבלה, הדבר המושג החשוב ביותר הוא עץ החיים. טוב, אנחנו כבר קרובים לסוף התוכנית. אתה יכול לתת לנו ככה באיזה משפט או שתיים מסכמים שאנשים ככה ייקחו איתם?
כן, קודם כל, שאנשים יזכרו שהם בסדר, הם מה שהם, הם תוצר של מערכת גדולה, וכל שינוי ופנייה לטבע, ופנייה לטבע הפנימי והחיצוני, מתחיל בהפניית נקודת המבט. לא בכעס, ולא בבניית מטרות להישגים, ולא בלהיות סטרס שאנחנו לא מספיקים. לשים לב לעת שאנחנו הולכים לידו ברחוב. לקלוט את הציפור על ידי נחלון. להרגיש עוד פעם את טעם המים שאנחנו שותים. האם המים האלה טובים? אולי נשתה מים אחרים? להתחיל להתחבר. פשוט להתחבר. מה עשתה החסה הזאת שהכנסתי לגוף? עשתה לי טוב? לא עשתה לי טוב. אופ, איזה שקיעה יפה. וברגע שאנחנו מסמנים לעצמנו, וגם משדרים ככה לתת המודע שלנו בקשה, יותר טבע בחיים, כל המערכות לאט לאט מתחילות לראות יותר ולשים לב יותר, והערוץ הזה נפתח. זה דרך כיפית מאוד ללכת בה, והיא קלה. היא בשחר דורשת מאיתנו להתחיל להכווין את נקודת המבט. והכל מסתדר לאט לאט. וזה לוקח זמן גם.
יפה. טוב, אז תודה רבה.
תודה.
היה תענוג גדול.
גם לי.
אנחנו נצא לשיר אחרון. שלום עליכם. של שפי אורן, בח ורן גרסון. אז שיהיה שבוע טוב, ואנחנו נתראה שבוע הבא, יום ראשון בשעה 17:00, לעוד שידור של מחשבת הבריאה. ביי ביי.